שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 36 של אוניברסיטת רפורמה.
36, אתמול התקלטנו את 35 שלא שכחנו.
עוד לא יצא לאור.
לא הספקנו עוד לשכוח.
כן. יושבים איתנו פה, יש את אורי, את רן, ואת זיו. זיו, כן, אלן זיו.
אלן.
זיו הוא...
כן. זיו הוא, אתם לא רואים כי אנחנו מקליטים רק אודיו, אבל זיו הוא איש מפחיד והוא בא להפחיד אותנו. אז באנו לדבר על ביזנס קונטיניויטי, איך אמרנו?
קשה באימונים.
המשכיות.
המשכיות עסקית.
המשכיות עסקית, כן.
ומוכנות לזמן אסון. אז זהו, זיו, הבמה שלך, תציג את עצמך קצת.
כן, כמו שאמרת, שמי זיו, אני מנהל מנכ"ל של חברת ייעוץ בנושא בטיחות, גאות וחירום. וחלק מהעיסוקים שלנו זה באמת להכין עסקים להתמודד עם מצבי חירום קיצוניים, מצבי חירום שהם פתאומיים, בדרך כלל נושאים שכולם לא ככה אוהבים לדבר עליהם, נושאים שמדחיקים אותם ליום של קושי. זה טבעי, דרך אגב זה מנגנון טבעי, זאת אומרת זה שאנחנו מדחיקים את זה מנגנון טבעי, כי אחרת בעצם לא היינו מסוגלים לשרוד היום יום, משהו שמאפשר לנו לשמור על שפיות ככה ולשמור על השגרה. אבל בעיקר...
אבולוציונות אנחנו בסדר?
כן.
עכשיו איך אנחנו מתמודדים את זה? דרך אגב, יש לי שאלה, בטיחות וגהות. מה זה גהות?
גהות זה כל מה שמתקשר לנושא של חשיפה ארוכת טווח. זאת אומרת, אם אני נחשף לקרינה או לחומרים מסוכנים או לרעש או לאסבסט או לכל דבר אחר שבמשך הזמן עלול לגרום לי איזושהי מחלת מקצוע או איזושהי פגיעה, בעצם הגהות באה לטפל בכל המכלול הזה. בטיחות זה יותר קשור לתאונה אקוטית, מיידית, מה שקורה מיד.
אז בוא תספר לנו, איזה סוג החברות בדרך כלל עובד איתם? זאת אומרת, זה חברות הייטק או שזה גם חברות?
יש המון חברות הייטק, אנחנו היועצים של, לצורך העניין, של חברות כמו אינטל, עבדנו עם חברות כמו מרוול, המון חברות הייטק, החל ממפעלים, תעשיות, עד אפילו רמה של גני ילדים. בעצם כל המכלול הזה שמכסה נושא של בטיחות, גאות וחירום. ומעבר לזה שאנחנו ככה באים גם מהרקע של תוכניות של ניהול והתמודדות עם אזורי אסון שהיום מתבצעות בעיקר באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל אביב.
הלימודים,
לא
אסונות.
כן, אסונות לא, התוכניות, תוכניות הידע הצבור העיקרי נמצא במקומות האלה.
כי אסונות יש גם בטכניון, אתה יודע, ויש בעוד הרבה מקומות אחרים.
אני יכול להבין את זה.
אוקיי, אז מה זה בעצם, כאילו, אתה יודע, מה זה הדבר הזה שאנחנו מדחיקים, שאתה יודע כל כך טוב? מה זה הביזנס הזה? מה הוא עוסק?
אנחנו בעצם מנסים לתת מענה לאיך אני יכול להתכונן, מהו דברים שהם בשליטתי. אני אומר זה אני כפרט, אני כארגון, אני כמנהל באיזושהי חברה. מה אני יכול לעשות במקרים אקוטיים של אסון? זה יכול להיות אסון מקומי, כמו שריפה, הצפה, משהו שהוא נוגע רק לביזנס שלי. וזה יכול להיות גם אסונות שהם אזוריים או כלל ארציים, כמו... תרחישים של רעידת אדמה, אפילו צונאמי. דרך אגב, אתם יודעים שהיה במזרח תיכון צונאמי?
לא, מתי?
זיו, אתה יודע מה זה בשבילנו צונאמי, לא?
כן.
צונאמי זה הקייק היחיד במועדון, זיו חותר איתי באותו מועדון חתירה, אבל זה הקייק היחיד במועדון שזיו נכנס אליו, כביש מפחיד.
אוקיי.
אז זהו, אז באמת...
לא, שנייה, מתי היה צונאמי במזרח התיכון?
האמת שמתועד 22 פעם בהגן הים התיכון צונאמי. 11 במאות האחרונות, 11 פעם היה בחופי ישראל, והאחרון...
זה נראה בגלל מים?
אני מניח ש6-7 מטר מהגובה הקיים בערך. אבל צריך לקחת בחשבון...
גובה הייתה במים?
כן. צריך לקחת בחשבון שמצאו שהתדירות שלו כל 150 שנה.
אז זה בסדר.
והאחרון היה ב-1850.
אז אנחנו רגועים.
אנחנו בקומה 3, לא? עברנו עכשיו
בקומה
3.
כן, אז קומה 3 זה בהחלט פותר את הבעיה, אין לכם מה לדאוג.
מזל שבאתי עם הרכבת ולא באוטו, שום דבר לא יוצא.
כן.
אז אתה הזכרת בעיקר אסונות טבע, יש גם דברים אחרים שאתם מתייחסים אליהם?
כן, כמובן, מפעל שפולט חומרים מסוכנים יכול לגרום לאסון סביבתי, שמשפיע על כמה אוכלוסייה גדולה.
נגיד, לא יודע. מלחמות? זה גם משהו שבעסק שלכם?
גם, אף על פי שצריך להיות משהו מאוד אקוטי שמשפיע על כמות גדולה של אנשים ובאופן פתאומי.
נגיד מילואים, יכול להיות יכול להשפיע על כוח עבודה.
מילואים זה בהחלט מרכיב שצריך להתחשב בו, למשל בביזנס קונטינויטי. האם כל בעלי התפקיד יהיו לך בזמן חירום או בזמן מלחמה? אבל הדוגמה שהכי קל ללמוד איתה את הנושא הזה ולהבין עד כמה זה אקוטי, זה באמת מקרה של רעידת אדמה, שיש לך אזור גדול שמפסיקים בו בעצם השירותים, גם האישיים, גם הפרטיים, גם הניהולים, גם הספקים שאתה צריך.
בכלל, כל החיים שהכרת אותם לפני יום, אינם.
מה שטריוויאלי בזמן השגרה, הוא ממש ממש לא טריוויאלי בזמן חירום, וזה הופך
לחלוטין. אינטרנט, טלפון, חשמל, מים.
כן, יש תיעודים מכל העולם, לא יהיה לך את כל התשתיות האלה. יותר מזה, כוחות החירום והצלה, לא רק שאתה חושש שהם לא יגיעו, הם אומרים בפירוש, הם לא הולכים להגיע אליך. הם לא הולכים להגיע אליך לא ביום הראשון, ולא ביום השני, ולא ביום השלישי, וכנראה שיקח מספר ימים. לכן צריך להתארגן בכלל ברמת ה...
אבל זה בכלל תפקיד החברה המסחרית לעשות דבר כזה? כלומר, לבנות מקלטים, להכין מים, להכין אוכל, זה תפקיד של Outbrain או של אינטל להתעסק בזה?
אני חושב שבהיבט הזה, וזה אולי ההיבט שלשמו התכנסנו, זה איך החברה ממשיכה לקיים את הביזנס שלה.
למרות הקשיים האלה.
אוקיי. למרות שאנשים לא יכולים להגיע לעבודה, למקום העבודה, למרות שאין אולי מקום עבודה, למרות שלמקום העבודה אין לו, הוא לא יודע להתחבר לשום שירות תקשורת, או...
אז זה באמת הדבר העיקרי, זאת אומרת, הנחת העבודה היא, אחד, שלכל ארגון יש איזשהו חזון התקיימות ארוך טווח, אוקיי, הוא רוצה לשרוד, אם זה בגלל הבעלים שרוצה לשמר את הביזנס, אם כי הוא רוצה להעביר את זה לבנים שלו, או אם הוא רוצה להימחר לזה שחברת הם בארצות הברית, זה לא משנה בכלל. זאת אומרת, אתה רוצה לשרוד, אתה רוצה עסקית לשרוד, אתה רוצה גם שהעובדים רוצים לשמר את מקום העבודה שלהם.
Built to last.
כן, built to last. ואז בעצם מתחיל הסיפור. זאת אומרת, הטריגר הוא הישרדות. אם אתה רוצה לשרוד כיחידה עסקית, כמישהו שעדיין יש לו את מקום העבודה שלו אחרי אירוע כזה, אז אתה צריך להתחשב בפרמטרים הכי נמוכים, גם, דרך אגב, גם במשפחות של העובדים. ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לפרט מה בעצם הדברים הקריטיים.
אז אתם בגדול, התהליך הוא כזה שאתם באים לאיזושהי חברה, אתם ככה מראיינים אותם, מנסים ללמוד מה העסק שלהם, ואז מה קורה? כלומר, איך אתם עוזרים להם?
אחד, אנחנו מבינים מה החזון של החברה, מה היא רוצה להיות, מה היא רוצה לעשות, איך היא רוצה לשמר את עצמה. ומפה מתחיל תהליך של איזשהו סקר סיכונים שמפרט בעצם את כל התרחישים שבהם היא עלולה להיות כתוצאה מהמיקום הגיאוגרפי שלה, כתוצאה מהפיזור שלה, כתוצאה מהעיסוק שלה, מהחומרים שהיא משתמשת, מהמצב הפיזי של המקום שהיא נמצאת בו, ואת את נאספים כל הנתונים עד להערכה מה הם תרחישי הקשל, איפה בעצם החברה הזאת עלולה להגיע למצב שלפעול היא לא יכולה.
אז איזה נגיד דוגמאות של אמצעים יש לכם שאתם משתמשים בהם נגד הכשלים האלה?
אתה מדבר על כשלים ניהוליים או כשלים פיזיים?
לא יודע, בדברים שאתם נתקלים בהם היום יום, נניח כשלים פיזיים.
תראה, יש הרבה מצבים בחברות שמבחינה ניהולית יש מצב של שהוא מוכר בהנדסה וכמובן בתוכנה של single point of failure. זאת אומרת שאם יש לי כשל באלמנט אחד, בעצם כל המגדל הקלפים הזה קורס.
אוקיי, למשל, בן אדם אחד שיודע את הסוד המסחרי של קוקה קולה.
לדוגמה, או בן אדם אחד שיודע את המרשם של שוקולד השחר במפעל. כן, לא מזמן היה כתבה לחבר'ה אלה. כל המפעל בנוי על מוצר אחד, עם מרשם בעצם אחד, וכל כשל כזה בעצם יביא למצב קולוסלי שאין לי יותר פרנסה.
הבנתי, אז אתם, או שאתם מגינים על אותו בן אדם, או שאתם רושמים את מה שיש לו במוח.
זה גם, זה דוגמה טובה, יש המון חברות בעולם שבעצם, בעיקר אנשי פיתוח של חברות שמשפיעים על פיתוח מוצרים, שמנסות לתעד את ההון האנושי, או את ה-intellectual property, את מה שיש להם בראש, כדי לשמר איזשהו ידע מסוים בתחום המוצר או בתחום הפיתוח, כדי שבמקרה ויקרה איזשהו אסון, יש להם איזשהו בסיס להתחיל איתו, או אפילו משהו עתידי שהיה אמור להיות מפותח.
עכשיו גם לזה הם צריכים לשמור מפני גנבות.
נכון, נכון. אז אנחנו מדברים על השימור הפיזי. יש לנו גם מסמכים, יש לנו גם את התיעוד של הפיתוח של המוצר.
אתם גם בתחום של ההבטחה עצמה, של ההבטחת מידע?
בהבטחה הפיזית, כן, בהבטחת מידע ברמת מערכות הניהול. זאת אומרת, אם יש לי חוות שרתים שאני שומר עליה מידע בתל אביב, לא כל כך יעזור לי אם אני באותו מתחם תעשייה אקבל שרתים נוספים כדי לבצע את הגיבוי. אני ארצה את זה באזור גיאוגרפי נפרד, לפעמים אני ארצה את זה אפילו במדינה אחרת.
אני יודע שבארצות הברית החברות שמחזיקות חברות שרתים לא מחזיקות על אותו מדף יבשת. החוף המערבי הוא מאוד קרוב להרבה מאוד מרכזי אוכלוסין ומאוד קרוב לגושים.
בהנחה שהשפעות למשל ססמיות שיגרמו לרעידת אדמה לא יהיו באותו אזור.
כן, אז מחזיקים אחד בחוף מערבי, אחד בחוף מזרחי ודואגים לגיבויים.
כן, אני יודע גם לא מזמן, אני עושה בדיקות רפואיות ואני יודע שהבדיקות נשלחו למעבדות גם באירופה וגם בארצות הברית רק לשימור. לא לבדיקות, רק לשימור, כדי שזה יהיה שם, ובקרה שצריך אחר כך גם לשחזר את זה.
ככל שאתה מדבר על זה, אז אנחנו עשינו, איך זה נקרא, דם טבורי. דם טבורי זה סוג של ביטוח לילד, זה יושב באיזה מעבדה אחת.
נכון, יש לזה עלות גבוהה ויש ויכוח על אם זה מוסרי בכלל או לא.
כן, אבל אני אומר, מבחינת, זה סוג של ביטוח, האם משהו מבטח את הביטוח שלי? את הביטוח של הילד שלי?
כן, כלומר זה יושב בהדסה בירושלים או משהו
כזה. כן, זה סינגל פוינט.
כן,
לא עשית שתי מנות שמאוחסנות בשני מקומות שונים. אוקיי, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה חלק סביר להניח שבתרחיש מסוים לא יהיה לך את הבדיקה הזאת.
אתם גם מתעסקים בפלילים?
בפלילים פחות. אנחנו מנסים להתעסק במערכות שיוזמות את השיפור ולא מתגוננות כתוצאה מחשיפה חוקית, אבל
הבנתי. אז מה עם השלבים? אז נגיד קרה לי איזשהו אסון. מה השלבים של הטיפול בו?
אוקיי, תראה, לפני שקורה לך אסון,
בוא נדמיין איזה רעידת אדמה, אוקיי?
אם אנחנו מדמיינים רעידת אדמה, השלב הכי חשוב הוא שלב ההתכוננות לפני ולאו דווקא אחרי. זאת אומרת, יהיה לך מעט מאוד לעשות לאחר האירוע, בקצבים שאתה רוצה לשמר עסק. אוקיי, לצורך העניין, אמרנו שבעלי תפקידים מאוד חשובים וקריטיים לא יהיו לך. הם לא יהיו לך כי הם ידאגו למשפחה שלהם. אז דברים נורא טריוויאליים שאמורים לשמר משפחה ולפנות את העובד מהר מהר להגיע לעבודה ולא יתקיימו, בעצם לא תקבל אותו מהר. זאת אומרת, לדוגמה, פרמטרים שיכולים להתקיים ברמת המשפחה ואמורים לשחרר את העובד בראש נקי לעבור לבצע את התפקיד שלו. ברמת המשפחה לא נוצר קשר עם אנשים. זה דברים שאפשר להתכונן להם מראש. דרך אגב, באתר פיקוד העורף נמצאים כמה תוכניות מאוד נחמדות למשפחה, איך להתארגן. לא צריך להמציא את זה. גם, אנחנו מעבירים גם קורסים על זה ומלמדים. אבל כסף, מזומן, לא יהיה מזומן אחרי רעידת אדמה. יצטרכו כסף. במשך מספר ימים לא יהיה. מוסדות פיננסיים יהיו סגורים. כמובן, הדברים הטריוויאליים של מים, תקשורת. תקשורת סלולרית יודעים מאירועים שהיו בעולם שלא תהיה. אוקיי, אירוע קרוב שהיה בטורקיה, לא מזמן רעידת אדמה, כל המערכת הסלולר בעצם קורסת ולתקופה ארוכה. כן, אבל לך עצמך לא יהיה תקשורת. זאת אומרת, לך, בן המשפחה שלך, לא יהיה תקשורת. הרבה פעמים נמחק תיעוד של נכסים. אוקיי? אין לך. לך תוכיח עכשיו שאתה בעצם הבעלים של הבית שלך. אתם יודעים שבאסון התאומים היו חברות שלמות שנמחקו לחלוטין כתוצאה מזה שלא היה להם שום אתרי גיבוי, כתוצאה מזה שכל המסמכים שלהם הושמדו. יש שם חברות ביטוח גדולות שנעלמו, ועוד כמה חברות קטנות שפשוט נמחקו מהספרים, כי לא נשאר שום דבר. אז אסון התאומים זה מקרה קיצוני, אבל ברעידת אדמה בהחלט יכול להיות שמשרדי הממשלה לא יפעלו, ותיעוד לא יהיה לך.
אתה אומר, אסון התאומים זה מקרה קיצוני, אבל רעידת אדמה לא.
לא, היא מקרה קיצוני כי היא מתוחמת נורא בשטח גיאוגרפי, אבל רעידת אדמה, בכל צפון מדינת ישראל, זה לא משהו דמיוני, זה משהו שקרה גם בעבר. זה משהו שכנראה יקרה, זה רק עניין
שלי. כן, בחירות הייטק נמצאות בחוף המערבי, באזור סן פרנסיסקו, ושם כל שני וחמישי יש רעידת אדמה.
אז זאת אומרת, יכול להיות בן משפחה שצריך תרופות כרוניות, לטיפול במחלות כרוניות, ולא יהיה לו אותם. זאת אומרת, ברגע שאתה מחסה ומוכן באזור המשפחה, פינית את אותו בעל תפקיד, לבצע את התפקיד שלו בתוך הביזנס. אם אנחנו עוברים לשלב העסק, אוקיי?
מה שבעצם משתמע זה ש חלק מתפקיד הארגון זה גם לדאוג שהמשפחה של אותו עובד קריטי היא יכולה לשרוד אסון.
זה לא התפקיד שלך, אבל אם אתה רוצה שתוכנית כזאת תצליח, אם אתה רוצה לשרוד עסקית, המעגל ההשפעה שלך חייב לגעת גם בזה. זאת אומרת, אם אתה תיתן את הידע למשל לעובד שלך באופן יזום, מה הוא צריך לעשות בבית, יש סבירות גבוהה יותר, אתה לא רואה, תבדוק לו בתוך הבית מה קורה. אבל יש סבירות גבוהה יותר שתקבל מישהו שהוא הרבה יותר מוכן. יש חברות, אתה יודע, שנותנים גם קיט כזה מתנה לעובד, ואז אתה בעצם עושה איזשהו צעד מעבר, צעד אפילו פרקטי, כדי שהוא יהיה מוכן. ואז בעצם פינית אותו, ואז אתה עובר לשלב העסק עצמו. אם אני נמצא בעסק וכבר יש לי את העובד, כבר קיבלתי אותו לבצע את התפקיד שלו בחברה, האם הוא עובד שרק הוא יכול לבצע את התפקיד הזה? האם יש עוד מישהו שאני יכול להכשיר? דיברנו על מצב של single point of failure. אני לא רוצה שמישהו אחד יהיה אחראי על תחום ידע מסוים באופן בלעדי. אם אין לי ברירה, יכול להיות שאני יכול להכשיר מישהו ברמה יותר נמוכה, שרק בחירום הוא נכנס לתמונה.
כן.
לא, זה לא באופן שגרתי הנושא שלו, אבל הוא יודע איפה הגיבויים, הוא יודע מה צריך לעשות, הוא יודע איך להשאיר אותך בעניינים, הוא יודע איך להשאיר אותך באוויר.
הוא יודע איך, איפה למצוא את המידע.
נכון. זה חלק קריטי, כי בעצם בעולם האינסופי של המידע הזה, בעצם ללכת למגירה הנכונה ולשלוף, זה אחד הכישורים הנדרשים.
ואני חושב שגם פה יש עניין של מקורות המידע שלך והתיעוד, איפה הם נמצאים ושהם מגובים ושהם שאתה יכול להגיע אליהם.
כן, חשוב שהמידע הזה יהיה מסונן. זאת אומרת, מה בעצם הדבר הכי קריטי בשבילי להמשכיות? אם הכי קריטי זה בקאפ של כל הדאטה שזורם אצלי ברשת באופן יומיומי, אז אוקיי, צריך להאריך לזה. אבל אם הבקאפ הוא רק פיתוח של מוצר, שכל המידע עליו יושב במקום אחד, זה מספיק להמשיך ולעבוד, אז זה גם בסדר.
באמת הזה, בחברות תוכנה, שזה הדומיין שאנחנו מתעסקים בו בדרך כלל, יש את הנושא של גיבוי ה-source code, קוד המקור של של המוצר.
של הסורס ושל הנתונים שאוספים עם הזמן.
ושל הנתונים שאוסף עם הזמן, זה...
כן, יש חברות בארץ שמבצעות גיבוי יומיומי על גבי מדיה מגנטית, או איזשהו אמצעי גיבוי אחר, ויום יום יוצא שליח שמעביר את זה למקום אחר בארץ, עם חדר... לא, ברינקס אפילו, זה יכול להיות גם שליח, זה יכול להיות גם קלטת אחת. אבל הוא יושב במקום פיזי אחר, במקום שהוא מוגן אש בצורה טובה, עם טמפרטורה טובה.
יש לך תקן לדברים כאלה? כלומר, חברות שעוסקות נגיד פיננסיים, הן מחויבות לעשות כזה?
חלק מהחברות מחויבות. עוד פעם, זה בעיקר אספקטים של פוליסות ביטוחיות. מי שדוחף בעיקר את הנושא של הסטטוס הפיזי של המקום שאתה בו מחסן דברים, זה בדרך כלל חברות הביטוח, כי הן רוצות בעצם להקטין את ההוצאות שלהן במקרה אסון.
אז מהם השלבים שקורים בעצם אחרי אסון? לפני הקלטה, הזכרנו במונחים כמו emergency, recovery ו-continuity.
כן, מרגע קרות האסון, שזה בעצם המצב חירום, יש מספר שלבים שאנחנו, כדי שאנחנו נחזיר עסק לפעילות. אז קודם כל זה ה-business recovery. איך אני מתאושש, איך אני מבצע את שלב ההתאוששות המיידי. זאת אומרת, איך אני מחזיר, דיברנו על איך אני מחזיר בעלי תפקידים למקומות שלהם. איך אני מעלה מערכות שנפלו לי. במה זה כרוך? האם זה כרוך בעוד אמצעים פיזיים? האם אני צריך עוד סרברים? האם אני צריך עוד אנשים? האם אני צריך צורות תקשורת אחרות? זה בשלב ההתאוששות. כמה מהר אני חוזר לפעילות שוטפת. נשרף לי המשרד. זה יכול להיות משהו מאוד פשוט, אוקיי? כל המשרדים בעצם נשרפו, אפילו לא כתוצאה מבעיה אצלי. בעיה... גם יכול להיות. האם אני למחרת בבוקר יכול להמשיך לעבוד ממקום אחר עם לפטופים, עם גיבוי שאני מעלה עליהם? האם אני מחר בבוקר יכול להמשיך לעבוד? יש חברות שבסוויץ' אחד, או ב-24 שעות, גם אחרי למשל אחרי אסון התאומים, חזרו לעבוד הרגילה. כי היה להם תוכניות מאוד אפקטיביות, איך להתכונן ואיך להתאושש. אז זה שלב ההתאוששות המיידי. ובשלב הבא אנחנו מדברים על ה-business continuity, שהוא בעצם איך אני משמר את הפעילות העסקית שלי לאורך זמן. מה המשמעות? בשלב ההתאוששות הוא זמן קצר שאני רוצה בעצם לקום מהקרשים. שלב ההמשכיות העסקית, יכול להיות שהשתנו כללים או השתנו סטטוס של אינפורמציה או מידע או חומרים או ספקים שאני צריך כדי להמשיך את הפעילות שלי. מה זה אומר? אם אני רוצה לקבל משלוח מחול דרך אונייה או דרך מטוס, או זה אפילו אינפורמציה שאני צריך לקבל ממרכז מקביל שלי בארצות הברית או באירופה, וגם אצלו קרה משהו, אני צריך לדעת שאני יש לי את האורך נשימה להמשיך את הפעילות שלי לאורך כל הזמן הזה באופן שוטף. אם אני צריך משהו פיזי שלא מגיע מאונייה, אני צריך ליצור לעצמי עוד בשלב המניעה חוזים מקבילים, ספקים שמחזיקים אצלהם, איזשהו מלאי שאני יכול לצרוך אותו רק בחירום. דרך אגב, זה עולה כסף. זאת אומרת, אם אני צריך לשמר, אם אני צריך לשמר איזשהו על המדף מוצרים במלאי מסוים אצל ספק, יש איזושהי עלות מסוימת שאני צריך לשלם. אבל אם בלעדיהם אני לא קיים, אז זה שווה את זה.
אני אתן דוגמה מהתחום שלנו. כשאוטברן עכשיו חשבה על דיזסטר ריקאברי לדאטה סנטר שלנו, שהוא ממוקם בניו יורק, ובניו יורק, לא יודע, יש שם מטוסים נכנסים בבניינים.
כן, משהו מוזר.
זה מין טרנד כזה.
נורא חיים כל הבניינים, כשאני אחספס.
אז אמרנו, אוקיי, בואו נראה איפה אנחנו עושים עוד דאטה סנטר, ובאמת אנחנו פותחים עכשיו עוד אחד בלוס אנג'לס. אחד הדברים הטובים שיש לנו באוטברן, אולי לא בהיבט של ביזנס קונטיניויטי, יש לנו חברת הוסטינג מצוינת עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם, אבל מה? הם חברה קטנה. וכשחשבנו על זה, בדיוק היה כל היינו יכולים למצוא את עצמנו בדיזסטר, שהוא בכלל לא דיזסטר של איזשהו אסון פיזי, אלא מספיק שחברת ההוסטינג שלנו יורדת מנכסיה, ופתאום אתה, אין לך גישה לשרתים, חותכים לך את הכבלי תקשורת, כאילו את התקשורת, ואתה לא יכול לעשות כלום, והביזנס בריסק.
או שהם מלימים את הציוד, או דברים כאלה שפשוט
נושים
לוקחים את הציוד?
כן, למרות שזה ציוד שהוא שלנו, אבל מספיק שנועלים לך את המקום עצמו, ואתה לא יכול לגשת אל אל השרתים שלך, רק כדי להוציא אותם, לקחת אותם למקום אחר. ואחד הדברים שעשינו בחוזה זה את הדאטה סנטר השני, עשינו מעין חוזה שבו בעצם החברה הזאת לוקחת ספייס בתוך ספייס של חברה אחרת, זה מעין סאבליס כזה, אז עשינו חוזה שהוא כאילו back to back מול החברה הגדולה יותר, שבמקרה ויש בעיות, אנחנו עומדים מולה, ובעצם יש לנו תמיד גישה, ודאגנו לעצמנו לעוד קו תקשורת חיצוני שלא קשור אל ספק ההוסטינג שלנו, וזה רק כדי להגיע למצב שיש לנו סיכוי יותר גבוה שכל הדברים יהיו באוויר. זאת אומרת, גם בהיבט הפיזי, זה בשני הצדדים של שני החופים של ארצות הברית, וגם בהיבט התפעולי והביזנסי, שפתאום אין לך מול מי לעשות ביזנס. וזה, כשחברות נופלות, זה אם אתה מתקשר לאיזשהו ספק, הוא בעצמו, נפילה שלו יכולה להוריד אותך, וזה דבר שחשוב.
אז זו דוגמה מצוינת למצב שאתה הבטחת את עצמך ממצב של סינגל פוינט ופיילר, שזיהיתם את התרחיש הזה, שהוא תרחיש אומנם פיננסי, אבל מבחינתכם הוא בפירוש חייב להיות חלק מתוכנית הביזנס קונטיניויטי. זאת אומרת, ספקים שאמורים להיות גם בשגרה. דרך אגב, יש ספקים שמושפעים באופן שונה בשגרה ובחירום. זאת אומרת, יכול לקרוס פיננסית באמת, אבל בחירום משפיעים עליו אלמנטים אחרים. לכן צריך לבדוק בעצם את כל מחזור החיים של הספק. בשגרה, בחירום, בקשל פיננסי, בטרור, בכל אספקטים שבעצם יכולים להשפיע עליו, כמישהו שמבטיח את ההמשכיות שלי.
כן.
יש לך כמה סיפורים
מעניינים
שאתה יכול לחלוק איתנו? אסונות שקרו לך בזמן האחרון?
אסונות שלי לא קרו, אבל... לי לא קרו אסונות, אבל אתה יודע, אנחנו מקבלים... אבל אנחנו מקבלים את כל האירועים מן העולם. אני יכול לתת לכם דווקא דוגמה טובה. יש חברות סמי קונדקטור שפועלות, בלי להזכיר שמות, שפועלות באסיה, במזרח, וחברות שכן השקיעו בתוכניות של ביזנס קונטיניות, ביזנס ריקאברי, גם ברמה הפיזית ממש של סקר המבנה, לראות שהם מוכנים לרעידות אדמה וכן הלאה. ולא מזמן הייתה רעידת אדמה די גדולה בסין, ואפשר לראות תמונות מהאזור, שכל האזור מסביב פשוט הרוס, ורק המבנה של החברה הזאת עומד, וקיים, ומייצר, ומרוויח. זאת אומרת, יש גם דוגמאות חיוביות, אבל...
אני יכול לתת דוגמה שלילית לאיזושהי חברה, לא מזמן דווקא, שמתעסקת בסליקת כרטיסי אשראי, על האינטרנט או משהו כזה, ונשרף להם הדאטה סנטר, מכבי אש פשוט לא נתנו להם, היה להם תוכנית גיבוי, או תוכנית ביזנס קונטיניויטי, אבל היא הייתה בתוך הדאטה סנטר, והם פשוט לא יכלו לגשת כדי להפעיל אותה. מכבי אש פשוט לא נתנו להם להתקרב.
אוקיי.
והיה דיליי מאוד גדול.
אז זה בעצם איזושהי בעיה מובנית בתוכנית. התוכנית,
צריך לרשום על הפתק, לא לשכוח את הפתק.
כן. התוכנית אמורה או לעבוד לבד, או שהאלמנטים שמבטיחים אותך כבר קיימים לפני כן. זאת אומרת, זה כמו ברמת הפרט, שאנחנו אמורים לדעת ברעידת אדמה במשפחה איפה להיפגש. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו ננסה לקבוע בזמן רעידת אדמה. לא ננסה ללחוץ על הכפתור להפעלת הגיבוי בתוך החוות השרתים בזמן אירוע. זה כמובן יהיה מאוחר מדי. וזה גם תלות התנהגות אנושית. כל משהו תלות התנהגות אנושית, יש סיכויים טובים שיהיה איזשהו קשל בדרך. לכן אנחנו קובעים מראש שאנחנו ניפגש ליד הבניין הזה והזה, או ליד הסופר במרכז הקרוב של הקהילה, לא משנה מה קורה. וזה, העיקרון הזה הוא נכון גם שאנחנו מטפלים בחברה עצמה. זאת אומרת, לא משנה מה קורה, כולם מבינים את הכללים עוד לפני כן. כולם מבינים מה דרך הגיבוי לפני כן, מה מתקיים לפני האירוע. וזה בעצם המפתח. אני צריך להגיד לכם, אבל המפתח הוא במוכנות, בהתכוננות, והרבה פחות בתגובה.
אז בשמחה, החברות מגיעות אליך, אבל חברות אחרות כאלה, אחרי אסון הראשון או אחרי אסון השני שקורה להם?
בוא נגיד שככה, הרבה פעמים במקרה הטוב הן מגיעות אחרי שנשרף להם איזה חדר עם הרבה מסמכים,
או כשהן פוגשות את סוכן הביטוח שלהם,
או שהם מכריחים אותם לפעמים, כן. לפעמים יש איזשהו הכרח, או שהם נחשפים לתוכניות כאלה שהן לא מבוצעות בדרך כלל בארץ, מארגונים קצת יותר גדולים, או שהבעלים, או מי שיש לו בעצם מה להפסיד מכל הדבר הזה, יש לו איזושהי מודעות גבוהה והוא נחשף לזה באיזשהו שוק זר אחר, אם זה אסיה או אירופה. בדרך כלל, אמרתי, בדרך כלל יש נטייה להדחיק את זה, ושנגיע לגשר נעבור, ואז בעצם אתה לא יכול לעבור, כי המרחק בינך לבין הגשר כל כך גדול, שאתה ישר נופל לנהר.
ואתם עוסקים בייעוץ או גם במימוש?
גם בליווי המימוש, זאת אומרת, אם צריך ללוות ולעשות את הערכת סיכונים ולתת את המלצות האופרטיביות פיזית מה לעשות ואיך לעזור לך להתכונן ולעזור לך לקבל את ההחלטה האם זה נכון לשים פה חוות שרתים או שם חוות שרתים, כמובן שהליווי, עוד פעם, היקף הליווי ועומק הליווי תלוי כמובן ברצונות של החברה, בחזון שלה וכמובן בתשלום.
אנחנו עושים את הפודקאסט בעברית, איך אנחנו הישראלים לעומת העולם, אתה יודע, אנחנו תרבות הסמוך,
כן. אז זה משהו מאוד מובהק, אנחנו מאוד טובים בריקאברי, והריקאברי כולל הרבה אימפרוביזינג בפנים, אוקיי?
אנחנו גם טובים בלהביא למצבי הסוף.
אנחנו טובים באילתור, כן. הרבה מצבים שפיקחים יוצאים מהם וחכמים לא נכנסים אליהם.
כן.
אז אנחנו טובים בעצם בתגובה הראשונית בריקאברי, אבל במוכנות אנחנו בפירוש לוקים בחסר ככה במילים יפות, אנחנו פשוט גרועים בזה.
אתה יודע, כל אחד יש לו את הקומפורט זון שלו, הקומפורט זון שלנו זה אימפרוויזינג וריקאברי, אנחנו כל הזמן נרצה להביא את עצמנו למצב הזה.
כן, זה בגלל, זה משהו תרבותי, זה גם משהו שהתפתח בכל האנשים שיצאו בעצם מהצבא, המון המון אלתור, המון, ואני חושב אבל שיש מעבר, ההשפעה הכי גדולה של השוק הזה, זה קורפורטים זרים שהגיעו לארץ ויש להם או שלוחות או שהם קנו חברות ומתחילים להטמיע את התוכניות האלה, ולאט לאט גם חברות ישראליות לומדות ומבינות שיש להם מה להפסיד בעצם.
או חברות ביטוח כמו שאמרת
מקודם
שפשוט באות ודורשות את זה.
אני לא יודע אם הם דורשות בעיקר את הממדים הפיזיים, זאת אומרת יש לך ציוד ששווה 4 מיליון דולר לבדיקה של איזה צ'יפ, אז הייתי רוצה שתעשה איזשהו ריתוק סייסמי במידה של רעידת אדמה, הציוד הזה לא יאבד לגמרי מרכוב, ואני אצטרך להוציא כסף מהכיס כדי להחזיר לך את הקנייה שלו. אז זה יכול להיות ברמה הפיזית. אבל ברמת הניהול, זה לעולם נשאר בתוך החברה, ואף חברת ביטוח כמובן לא תוכל לדאוג שהניהול שלך יהיה אפקטיבי ויעשה תוכניות של ביזנס קונטיניויטי אפקטיביות.
אז נגענו קצת מקודם בהבטחת מידע, נסחנו הרבה מהאיומים שלנו היום זה איומים וירטואליים, של מישהו שיגנוב לנו כרטיסי אשראי, של מישהו שיחבל באתר שלנו, של, אתה יודע, דברים כאלה. אז אתם אמרת קצת פחות מתעסקים בזה?
כן, תראה, פחות הבטחת מידע, אף על פי שאם זה עולה כאחד מתרחישי הכשל העיקריים, אז כמובן צריך לקחת אנשי מקצוע רלוונטיים לתחום הזה, ולשבת ולנתח איפה אתה חשוף. לדוגמה, הערכה יכולה להבין ולהקיש האם אתה יעד כזה. זאת אומרת, האם אתה יעד כחברה למצב שבעצם מישהו יש לו עניין ואינטרס לפגוע בעסקיות שלך או בהמשך העסקיות שלך. האם יש אינטרס לפרוץ לאתר שלך? זאת אומרת, צריך שיהיה איזשהו מניע, איזשהו סיפור, איזשהו תרחיש קשר כזה, שבעצם מישהו מאוד מעוניין לגרום למצב הזה להיות אצלך בחברה, ואז זה נכנס כמובן בסל השיקולים.
אז קורה שנגיד חברה פונה עליכם, ואתם אומרים, אוקיי, זה לא התחום התמחות שלי, ואתה מפנה אותם לחברה שכן?
אני אומר, יש לך פה חשיפה, יש לך תרחיש כזה, או חלק מהחברות יש להם כוחות פנימיים שלהם שהם עושים את זה, חלק מהחברות צריכות עזרה חיצונית. כן? לפעמים אנחנו מציעים להם, לפעמים הם מכירים יותר בתחום והם לוקחים, אבל זה בהחלט חלק מהתרחישים שאתה כחברה בראייה כוללת כן צריך להתייחס אליהם ולתת את המענה.
טוב, בטח בתקופת המלחמה בצפון לכם לא מעט... לא מעט לקוחות מאושרים.
בוא נגיד ככה, יש משפט שלא יודע מי שאמר את זה, שהוא בכיר בצוותי החירום של האום, הוא אומר, כשאתה מגיע לאזור אסון אחרי, אז כל הצ'קים פתוחים. זאת אומרת, אחרי שקרה משהו, אז כמובן כולם מוכנים לשלם על כל דבר, ומחירים גבוהים, אבל לצערנו, הזיכרון האנושי הוא מאוד מאוד קצר, בעל שחיקה מוגברת, ומהר מאוד אנשים חוזרים איך אמרת? לאזור הנוחות? הקומפורט זון שלהם?
שהוא הבלגן.
כן, מזכיר את הדרך שבה ראש הממשלה שם ברק עשה את הרמון שלו על ידי מחירה של מבלשות לאיש החירום.
כן, הוא אחרי אסון התאומים. דרך אגב, אם כבר הזכרת את זה, את ברק ואת האמצעי מילוט מבניינים גבוהים, במידה של אסון פתע רב נפגעים כזה, כמו רעידת אדמה במדינת ישראל, שכוחות חירום וחילוץ לא יכולים להגיע אליך, והחברה שלך ממוקמת באיזה מגדל, אז במקרה הטוב, יש מצב שגם לא יהיו לך מעליות. אני לא רואה את העובדים עולים כל פעם 20 קומות, כל פעם שהם יורדים לאוטו. אבל במקרה הרע, אין מי שיחלץ אותך. זאת אומרת, זה צריך להביא את זה בחשבון. בכלל, תדעו שמעל קומה שביעית, באופן מוכלל, בהכללה גדולה, אבל יש אמצעים מיוחדים, אבל מעל קומה שביעית יש בעיה לחלץ אנשים בכלל בגובה. ולכן התפתחו כל האמצעים האלה שחילוץ עצמי מבניינים וכן הלאה. אבל עוד פעם, זה חלק מהתרחישים. אם אני הולך לבחור מקום של חברה, ואני מצפה ששירותי החירום לא ייתנו לי את המענה, אני צריך לדעת שיהיה לי בעיה בחילוץ. ואם אני בוחר... גם, יכול להיות. או אומגה, או כל מיני אמצעים, אבל יש אמצעים לחילוץ עצמי. הם לא מתאימים למספר אוכלוסיות גדול. אבל זה חלק מהעניין. זה חלק מתוכנית החירום. יש לי נכים בחברה, אין לי נכים בחברה. יש לי נשים בהיריון, איך אני מוציא אותם? זה יותר בתוכניות החירום הבסיסיות. שיכול להיות בגלל אפילו פינוי בניין בגלל אירוע שריפה, וזה לא צריך להיות משהו נורא נורא קיצוני.
טוב, אז באווירה אופטימי זו.
חבר'ה, מה שאופטימי זה שיש מה לעשות. זאת אומרת, יש מה להתכונן, יש מה לעשות. אני טוען דבר אחד, וזה, אנחנו מעבירים את זה גם בסדנאות שלנו תמיד, וזה לא דבר חדש, מושגים שהם בניהול. יש מה שנקרא מעגל הדאגה, שהוא המעגל הגדול ביותר שלנו, שכל מה סובב אותנו, ומעגל ההשפעה. ואנחנו יכולים להתמקד במעגל ההשפעה. מה שאנחנו יכולים לעשות, מה החברה יכולה לעשות.
אני באמת להתחיל, כלומר, נגיד חברה שמישהו שיש לו חברה, שפעם ראשונה שומע על המושג הזה, משפטות עסקית, הוא אומר, טוב, אני חייב לעשות משהו, מה השלב הראשון? איך הוא לומד על הנושא?
קודם כל, שישאל את עצמו אם קורה אירוע כזה, האם מחר בבוקר הוא ממשיך לתפקד באופן רגיל. באופן רגיל זה אומר שלאורך מספר שבועות חודשים, אכן הוא באמת יכול להשאיר את אותו מחזור על כנו. האם הוא יכול באמת להמשיך עסקית? אם התשובה לא, ואני מניח שברוב המקרים התשובה לא, יש מקום להתחיל לעשות את התוכניות האלה, להתחיל להעריך.
יש מקום ללימוד עצמי, יש מקום, אתה אומר, לפנות
לחברות. יש המון חומרים, אבל להתמצא בכל הים הזה ולהבין מה הכיוון שהעסק הספציפי שלי צריך ללכת אליו, אני חושב שיהיה כדאי להיעזר בחברה. לא חייבים להיעזר בנו דרך אגב, יש המון אנשים בשוק, רק חשוב לבחור את אנשים שמכירים את התחום הזה ברמה טובה ויש להם הכשרה.
אני חושב שקיבלנו בין השורות פה טיפ... מאוד חשוב, חבר'ה, דברו עם המשפחה שלכם ותקבעו מקום לפגישה במקרה אסון.
דרך אגב, זה ה-next step, זאת אומרת, כנסו לאתר פיקוד העורף, תקראו מה אתם צריכים לעשות קודם כל ברמת הבית, וקודם כל זה כבר ירים אתכם ברף אחד למעלה, כדי להבין איך אתם קודם כל יכולים להבטיח את עצמכם. בסופו של דבר זה...
מבחינתנו אסון זה גם נפילה של סלקום, כן? זה איפה עוד כמה שאלה. ברגע שאין תקשורת אין כלום. טוב, אחלה, זה יצא קצת יותר אופטימי. אז תודה רבה לך, זה יהיה שיחה מעניינת.
בבקשה, היה לי נחמד אתכם.
זהירים, שומעים.
תודה, ביי.
ביי.